חולין דף נון ח', מתחילים בעזרת השם, דף נון ז', עמוד ב', 8 שורות מלמטה, אמר רב הונה. אפשר לומר שאחד מהדברים הכי בולטים, נשאל איזה בן אדם, מה פירוש של המושג שנקרא טריפה? דבר מאוד ידוע זה, שזה סוג של פגם בבעל חי, שלכן לא יכול לחיות 12 חודש. זה דבר מאוד מקובל. האם זה נכון? אז כבר אנחנו רואים שכך דעתו של רב הונה. אמר רב הונה סימן לטריפה. לדעת שהוא באמת טריפה 12 חודש. אם הוא מסוגל לשרוד אחרי המציאות של הטריפה שיש בו 12 חודשים, סימן שהוא לא טריפה. אבל אם הוא לא היה מסוגל לשרוד את ה-12 חודשים האלה, אז הוא כן טריפה. שואלת הגמרא מייטיבי, תראה פה רשימה של דעות, כמה זמן, טריפה, מסוגלת לחיות, אף אחד מהם זה לא 12 חודש. דעה ראשונה, סימן לטריפה, כל שאינה יולדת. בהמה שלא מסוגלת ללדת, היא טריפה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, משבחת והולכת בידוע שהיא קשרה. אם היא מסוגלת להשתבח, להיות יותר ויותר בריאה, אז סימן שהיא קשרה. לעומת זאת, מתנוונה והולכת, אם היא מתנוונת, בידוע שהיא טריפה. רבי אומר, סימן לטריפה 30 יום. 30 יום, סך הכל. אמרו לו, אבל הרבה מתקיימות 2 ו-3 שנים, מה 30 יום? יש כאלה שמסוגלות אחרי שהן טריפה 2-3 לחיות. בכל אופן, אין פה אף דעה שסוברת 12 חודש. אומרת הגמרא, אתה צודק, תנאי היא, יש באמת דעה שכן סוברת 12 חודש. דתניא, הרי אם יש גולגולת של אדם בתוך אוהל, זה מטמא את כל האוהל, אבל אם נחסר מהגולגולת כל כך הרבה, שכבר בן אדם אם היה נחסר לו בגולגולת בחיים, הוא לא היה יכול להמשיך לחיות, זה לא מטמא יותר באוהל. כמה זה השיעור? לפי דעת בית שמאי, כמלוא רוחב, מקדח של רופאים. עכשיו, הברייתא דנה, בגולגולת שיש בה נקב אחד ארוך, גולגולת שנחסרה, במקום שיש שם עיגול בעובי של מקדח של רופאים, שמה נקב ארוך. או אפילו נקבים הרבה מפוזרים, כולם יחד מצטרפים. אם תצרף את כולם, הם יהיו כמלון נקב מקדח, אז זה כבר לא מטמא באוהל יותר. אמר רבי יוסי בן המשולם, מעשה בעין בול, באחד שנפחתה גולגלתו. היה סיפור בעין בול, סיפור מזעזע. אדם שנפחתה לו הגולגולת. ותשמע, הגיעו שם אנשי הצלה והצליחו להציל את החיים שלו. מה הם עשו? ועשו לו חידוק של קירויה. עשו לו סתימה על ידי דלת יבשה וחיה. שמעת החידוש? הוא כן היה מסוגל להמשיך לחיות? אז אם כן רואים מכאן שגולגולת שנחסר ממנה אפילו כמלוא מקדח של רופאים, זה לא אומר שהיא טריפה, זה לא אומר שהיא לא מתאמה באוהל. אמר לו רבי שמעון בן אלעזר, משם ראיה, נו באמת, כמה זמן הוא הצליח לשרוד עם הדלת היבשה הזאת במוח, בגולגולת? ימות החמה היה, זה היה בקיץ הוא שרד. וכיוון שעברו עליו ימות הצינה, מיד מת. הוא לא היה מסוגל לשרוד את המזג האוויר הקר, רק המזג האוויר החם הוא היה מסוגל לשרוד. מה אנחנו לומדים מכאן? צריך בשביל לראות על בעל חי שהוא לא טריפה, שהוא מסוגל לשרוד את כל סוגי העונות של השנה, את הקיץ, את החורף, קור וחום. אז זה כמו הדעה שאמר כאן רב הונה, סימן לטריפה, 12 חודש, אז עוברים באמת כל סוגי האקלימים, אפשר לוודא באמת שהיא לא טריפה. מה ההכרעה למעשה? אמר רב אחא בר יעקב הלכה, טריפה, יולדת ומשבחת. טריפה מסוגלת ללדת ולהשביח. אמר המימר, אני ביד טריפה. ביצים של תרנגולת שהיא טריפה. שיחה לה כמה אסירה, התאינה הראשונה אסורה, זאת אומרת, תרנגולת, יש לה בתוך 100, 20 וכמה ביצים, כל יום היא מטילה ביצה אחת. אחרי 20 וכמה יום, נגמרים הביצים, ואז צריך טעינה חדשה של ביצים. הטעינה הראשונה שהיה לה תרנגולת, משעה שהיא נטרפה, היא אסורה. אסור לאכול את הביצים האלה, זה נקרא ביצים של טרפה. מכאן ואילך, אחרי שהתרנגולת הטילה טעינה חדשה של ביצים, אז אבל איזה וזה גורם. כי זה לא רק התרנגולת זאת שמביאה את הביצים, זה רק בזכות הזכר היא יכולה להטיל ביצים. אז אם כן זה וזה גורם, גם הזכר שהוא לא טרף וגם הנקבה שהיא כן טרפה, יחד מביאים את הביצים האלה, ולכן זה מותר. הייתי ורבה שילה מימר, קושיה ממשנה. מה אתה אומר? ששאר הביצים מכאן ואילך מותרים? בוא ותשמע משנה. ושבין, גם רבי אליעזר וגם חכמים, שתכף נראה אותם בהרחבה, שסורים לגבי ולד שנולד מבהמה של טרפה, שהיא טרפה, הם נחלקו האם הוא מותר או שהוא אסור. בכל אופן, שתיהם מודים בביצת טרפה שאסורה. אסור לאכול ביצה שהטילה אותה תרנגולת טרפה. מה הסיבה? מפני שגדלה באיסור. רואים מכאן שגם הביצים של מכאן ולהבא, טעינות הבאות, גם אסורות. אז קשה על מה שאמרנו, דעת המאמר, שהביצים בטעינות הבאות יהיו מותרות, כי זה וזה גורם. מתרצת הגמרא, הטעם, אתה יודע למה שם זה אסור? מה כל הסיבה שאמר המאמר שזה מותר? כי זה וזה גורם, שזה גם כן עם ההשפעה של הזכר. אבל מה שכתוב שזה אסור מדובר, שזה ביצים, דספנה מערעה. דהיינו שהעוף, התרנגולת מתחממת מעצמה על ידי האדמה. וכאלה מין ביצים שהטילה בצורה כזאת, באמת אין שום השפעה של הזכר, זה רק עוף הטריפה. לכן באמת הביצים יהיו אסורות. שואלת הגמרא, ולישני לי בשיחה לקמה, אפשר לתרץ שמדובר פה בטעינה הראשונה, ולכן זה באמת יהיה אסור, כמו שכבר גם המאמר מודה, מי אמר שמדובר בטעינה השנייה. מתרצת הגמרא, אם כן, למה כתוב גדלה? שזה משמע שזה גדל מתחילה ועד הסוף. היה צריך להיות כתוב, גמרה מבעלה. דיינו שהביצה נטענה, התחילה להיטען שהעוף הייתה עדיין קשרה, וגמרה את ההטלה אחרי שהעוף הייתה טריפה. מזה שכתוב שהיא גדלה, משמע מזה שהיא גדלה מתחילת ההיווצרות של הביצה עד שהוטלה. ואם כן, רואים מכאן שגם ביצת טריפה תהיה טריפה. מה הסיבה שהיא תהיה טריפה? כי מדובר פה בתרנגולת דספנה מערה, כמו שאמרנו, שמכיוון שהעוף היא טריפה, אז גם הביצים טריפות. אחרי שאנחנו מניחים שהמחלוקת בין רבי אליעזר לבין חכמים זה במקרה של זה וזה גורם, אז אומרת הגמרא, אלא עד אתנן, ולד שנולד מבהמה של טריפה. רבי אליעזר אומר, לא יקרב לגבי המזבח, בכל זאת, הוא בר ירך אמו, עכשיו חלק מאמו, כמו טריפה, אי אפשר להקריב אותו לגבי המזבח. לעומת זאת, ורבי יהושע סובר, רבי יהושע אומר, יקרב לגבי המזבח. עכשיו, כאן אי אפשר להסביר ש... למה באמת זה אסור, מכיוון שספנה מערה וכו'. לא, במה הם בכל זאת נחלקו? במה הם כמפלגי? חייב להיות שהם נחלקו בשנטרפה, ולבסוף עיברה. ובזה המחלוקת. רבי אליעזר סבר, זה וזה גורם אסור. אפילו שזאת, זה שהתעברה זה גם היה בעקבות הזכר, בכל זאת, אפילו שהטריפה והקשר גורם לוולד הזה, זה יהיה אסור. לעומת זאת רבי יהושע סבר זה וזה גורם מותר. נשאלת השאלה אם כן, יא אחי, הדמיפלגי לגבוה, למה הם נחלקו רק אם זה קשר לקורבן או שזה לא קשר לקורבן? ליפלגו לאדיוט, כי זה הרי טריפה, טריפה גם אסורה לאדיוט. עונה הגמרא, להודיעך כוחו דרבי יהושע. הם באמת הם נחלקו גם לגבי אדיוט וגם לגבי קורבן, האם זה טריפה או לא. אז למה באמת הם נחלקו לגבי קורבן? להודיעך כוחו דרבי יהושע. שמה? ואפילו לגבוה נמי שערי, הוא סובר שאפילו קורבן אפשר להביא כזה ולד, למרות שזה נולד מבהמה טריפה. ולפלגו לידיעות, לידיעה כוחו דרבי אליעזר, דפילו לידיעות נמי עשו, אז שיהיה מחלוקת לגבי זה שהבימה היא מטרפה או לא טרפה, לידיעות, ותגיד שלהודיעה כוחו של רבי אליעזר, שאפילו לידיעות זה טרפה, למה אתה צריך להגיד שהם נחלקו בקורבן להודיעך כוחו דרבי יהושע? אומרת הגמרא, פשוט מאוד, כוח דהתרא עדיף. פה כשאתה אומר שזה יהיה מותר אפילו לקורבן, אתה מגדיל את הכוח של היתר. אתה יודע, זה מותר לא סתם לידיעות, אפילו לקורבן זה יהיה מותר. אז אני מעדיף למצוא שבאמת זה יהיה מותר אפילו לידיעות, אפילו לקורבן. ובמה גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע מודים? ומודים בביצת טרפה שאסורה, מדובר פה בדספנה מערה שהתחממה מהקרקע, שבמקרה הזה דחד גורם הוא, רק מהתרנגולת הטרפה נגרם שיהיה פה את הביצים, ולכן זה נחשב טרפה. רווחה סבר לה כרווחה ביעקב באמת, שטרפה יולדת, ולכן הוא מוקים כמו שאנחנו הקמנו עכשיו, מתנילה לדעמי מר כדאמרן, שזה הבדל עם התאינה הראשונה של הביצים של הטרפה, התאינות הבאות של הביצים של הטרפה, כמו שהסברנו עד עכשיו. לעומת זאת, רבינה לא סבר לה כרווחה ביעקב, הוא סבר שטרפה בכלל לא יכולה ללדת. אז אין סיכוי שהתרנגולת תטיל ביצים אחרי שהיא כבר טרפה. תטען ביצים אחרי שהיא כבר טרפה, לא יכול להיות. לכן, הוא מתני לידי המימר בעי לישנה, לכן הוא מביא את ההלכה של המימר בלשון הבאה, שעכשיו אנחנו נראה, לשון המעודכנת לפי דעתו. אמר המימר, אנה בידי ספק טריפה, ביצים שהטילה אותם תרנגולת שהיא ספק טריפה. אז ככה, אם זה דשיכה לקמה, התאינה הראשונה שלה, משאינן לו, ממתינים עם זה. אי הדרה וטענה שריין, אם היא חוזרת וטוענת פעם נוספת, הם מותרים כי סימן שהיא לא הייתה טריפה, כי טריפה הרי לא מטילה ביצים. והיא לא, אם היא לא יכולה להטעין ביצים נוספות, אסירן. כי אז אנחנו אומרים, מספק, אולי היא טרפה. שאת הגמרא הייתי ורבה שלה מימר ומודים בביצת טרפה. זאת אומרת שהטרפה יש ביצה, זאת שהיא יולדת. בכל אופן, מה הם מודים? שאסורה מפני שגדלה באיסור. אז אם כן, מה אנחנו רואים מכאן? שיש לטרפה אפשרות להטיל ביצה. אמר לי, אתם בדשיכה לקמה. שם מדובר ב... תאינה הראשונה שהיא הטילה. שאלת הגמרא, אם כן, למה כתוב גדלה? שמשמע שכל היווצרות של הביצים נעשו אחרי שהתרנגולת כבר הייתה טרפה. גמרא מבעלי, אם תחילת היווצרות נעשתה כשעדיין התרנגולת הייתה כשרה, ורק סוף ההטלה היה כשהיא טרפה, אז תכתוב גמרא בטרפה. אומרת הגמרא, אתה צודק באמת. תני גמרה, באמת צריך לגרוס שהיא גמרה את ההטלה כשהייתה טריפה. טוב, בכל אופן, מה אנחנו אומרים? שטריפה לא יולדת. אם כן, אלא הדתנן, ולד טריפה. רבי אליעזר אומר, לא יקרב לגבי המזבח. רבי יהושע אומר, יקרב. נשאלת השאלה, כיוון שטריפה לא יולדת, במה היא כמפלגי? במה הם נחלקו? הרי טריפה לא יכולה ללדת. אלא אומרת הגמרה, הם נחלקו בדבר הזה. כשעיברה ולבסוף נטרפה. אמנם הבהמה שהיא טרפה לא יכולה להתעבר, אבל אחרי שהיא כבר התחילה את ימי העיבור, היא יכולה ללדת. אז בזה הם נחלקו. רבי אליעזר סבר, עובר גרך אמו הוא. העובר הוא חלק מהאימא, וכמו שהאימא טרפה, גם הוולד טרפה. רבי יהושע סבר, עובר לאו ירך אמו הוא. אז באמת האימא היא טרפה, אבל הוולד, תבדוק, הוא כשר, אין שום סיבה להטריף אותו. שואלת הגמרא, יחי עד מפלגי לגבוה, עד שהם נחלקו, האם הבהמה הזאת קשרה לקורבן, או שהיא לא קשרה לקורבן, אותו ולד של טרפה, לפלגו לעדיות. כי תכלזה הרי טרפה הוולד הזה לפי הדעה שמחמירה. אז שיגידו שזה גם יהיה אסור באכילה לעדיות, למה נחלקו רק לגבי, האם אפשר להביא את זה קורבן או לא? ותרצת הגמרא, לא דיחה כוחו דרבי יהושע, שאפילו לקורבן אפשר להביא כזה סוג ולד. שואלת הגמרא, ולפלגו בעדיות להודיעך כוחו דרבי אליעזר, שאפילו עדיות יהיה אסור לו לאכול מהוולד הזה. עונה הגמרא, כוח דהתרא עדיף לי להגיד שגם לעדיות מותר לאכול, זה הרבה יותר עדיף מאשר להגיד שגם לקורבן אי אפשר. לכן עדיפו להביא את החידוש הזה. ומודים בביצה, גם רבי אליעזר, גם רבי יהושע, ודאי בביצה טריפה, שאסורה, באיזה מקרה זה מדובר, בדשיכלה קמה, אפילו בתאינה הראשונה, גם כן הביצים אסורות, כי בתאינות הבאות פשוט לא קיימות. הרי אמרנו שטריפה לא יולדת. מה הייתה? למה גם לפי רבי יהושע הייתה טריפה? כי גופה היא, הביצים הם גוף, חלק מגוף העוף. טוב, והיא הנחתה. בזכר, כל 12 חודש, אם הצליח להמשיך 12 חודש, אז הוא לא טריפה, זה סימן. ובנקבה, כל שאינה יולדת. אם היא לא יכולה ללדת, זה סימן שהיא טריפה, אבל אם היא יולדת, סימן שהיא לא טריפה. אמר אבונה, כל בריאה שאין בו עצם, כמו חרקים, כמו תולעים, שאין להם עצם בכלל, אינו מתקיים 12 חודש, לא יכול להתקיים 12 חודש. מה החידוש ההלכתי? החידוש ההלכתי נאמר לגבי תולעים. יש פסוק שאומר ככה, וכל אשר את השורץ על הארץ, שקץ הוא לא יאכל. אבל דווקא אם הוא שורץ על הארץ, מדייקים מזה שאם היא נוצרה בתוך פרי, והיא בחיים לא, התולעת בחיים לא פירשה מתוך הפרי לצאת החוצה, אז היא לא נאסרת, כי היא לא שרצה בחיים על הארץ. תולעת שנוצרה בתוך איזשהו פרי מסוים, היא נוצרה שם, חיה שם, ואף פעם לא יצאה החוצה. אז היא לא נאסרת. ומצד שני, אבל אם היא נוצרה בתוך פרי, כשהפרי עדיין היה מחובר לקרקע, אז זה כן נקרא שורץ על הארץ, כי מתוך זה שהפרי מחובר בקרקע, אז זה שהיא הולכת בתוך הפרי, זה נקרא כאילו שהיא שורצת על הארץ. ולפי זה באמת יש חידוש. אמר רב פאפה, שמע מינה מדי רב הונה, זה שרב הונה אומר שכל בריאה, שאין בעצם, כמו תולעת למשל, לא מסוגלת לשרוד 12 חודש. אז לפי זה אני לומד, הדה אמר שמואל, קישוט שהתליע באיבה, סוג של ירק שנהיה בו תולעים כשעדיין היה מחובר לקרקע. אסורה, מזה אני לומד את הדבר הבא. כן, אומר שאם הירק, נהיה בו תולעים שעדיין היה מחובר לקרקע, זה אסור. למה? כי זה כן נקרא שרץ השורץ על הארץ, כי הרי זה מחובר בארץ הקישוט, והתולעת נמצאת בתוך אותו קישוט שמחובר לארץ. אבל מזה אני לומד, הני תמרי דקדה, שיש תמרים שנמצאים בקד, והם נהיו עם תולעים. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם הם התליעו כשהתמרים היו מחוברים לקרקע, ואז זה נקרא שרץ השורץ על הארץ, או שהם התליעו כשכבר נתלשו התמרים, ואז זה לא נקרא שרץ השורץ על הארץ. אז לבטר טרייסר ירחי שאתה שריין, אם התולעים נשארו לחיות אחרי 12 חודשים, זה ודאי 12 חודשים אחרי שנתלש התמרים, אז ודאי שהתולעים האלה נוצרו כשהתמרים כבר היו תלושים ולכן הם יהיו מותרים. למה? כי הרי התולעים לא מסוגלים לחיות יותר מ-12 חודש, ואם אחרי 12 חודש מזמן התלישה התולעים האלה חיים, סימן שהם נוצרו אחרי שנתלש התמר. מאוד מעניין שהמהר"ם שיף אומר, שדווקא אם התולעים הם חיים, אז הם לא אסורים, אבל צריך לבדוק עדיין את התמרים, כי אולי שם התולעים מתים, שהם כן אולי נוצרו בזמן שהפרי עדיין היה מחובר לקרקע. אמר רב, לט בקה בר יומה. אין כזה מושג, בקה, שזה מין יתוש, רש"י אומר, שהוא בן יום שלם, כי הם לא מצליחים לחיות יותר מיום. ובנוסף לזה גם, ולט דידווה בת שטה, ואין כזה מושג זבוב שחי שנה שלמה. אין לו לעולם יום הולדת של שנה לזבוב. הוא לא חי יותר משנה. אמר לי רב פאפה לאבאיה, אך אתה אומר שאין יתוש שחי יותר מיום אחד, והעם ראין שי, הרי אנשים אומרים משל על יתוש, שב שני אמרה בקתה מבקה, שבע שנים מרדה. היתושה, הנקבה, מהיתוש הזכר. מה כל כך הרגיז אותה? פשוט מאוד. דאמרה לי, חזית לבר מחוזה, אתה פעם אחת ראית איזה איש ממחוזה, שהם היו אנשים שמנים, עם המון דם, שיש הרבה מה, ליתושים הרבה מה, יש הרבה מה למצוץ מהם. ואתה ראית אותו, דסחה במאיה, שאחרי שהוא שחה במים, וסליק והכרח בסדינים, והוא התלבש עם סדינים אחרי שהוא עלה מהמים, והטיבת עלי ומצת מיני, אתה ישבת עליו והוצאת ממנו את הדם, ולא הודעת לי, לא שיתפת אותי בסעודה שלך. למה לא? לכן היא כעסה עליו, משך זמן של 7 שנים מרדה בו. 7 שנים, אם היא לא חיה יום אחד, אז איך היא מרדה בו 7 שנים? פשוט מסבירים קודם כל שלא באמת היה כזה סיפור, לסך הכל משל, פתגם שאנשים אומרים, ובכל זאת אנשים אומרים פתגם, הם לא אומרים על משהו שהוא לא מציאותי. מה באמת הנמשל דרך אגב של הפתגם הזה? יש המון המון שמסבירים כל מיני דברים, אבל באמת מה שממש פשוט פה מסתדר במילים, זה מה שכותב בספר תפארת יעקב. הוא אומר, שזה מדבר פה על בן אדם עשיר, שיש לו באמת המון אמצעים, וזה בעצם במשל זה הבר מחוזה, והיתוש הצליח להשיג את הבר מחוזה הזה. כמה זמן היתוש הזה יחיה? יום אחד. יש לו פה באמת המון המון מזון באותו בר מחוזה, כי הרי אדם זה מה שמזין אותו. עכשיו, למה אתה לא יכול לתת קצת מהמזון שלך, מהשפע שיש לך לקרובים אליך? אז לכן, זה בעצם בא לטעון לאדם, אל תחיה בכזה מין קמצנות. יש לך שפע, תן לאלה שקרובים אליך ליהנות מזה גם. אל תשמור את הכל לעצמך. זה מה שהמשל פה אומר, שהיתושה כעסה 7 שנים על היתוש. היה לך בר מחוזה שלם, לא יכולת לתת לי גם קצת ממנו, שגם כן אני אוכל להחיות בו את נפשי. כמובן במשל זה משל, אבל על כל פנים המוסר השכל פה הוא מאוד מאוד חשוב, שבאדם יש לו כבר אמצעים שיהנה ושיענה אחרים עם זה. יענה כמובן עם ה', לא יענה עם ע'. בכל אופן, זה ראיה שהוא כן חי 7 שנים. אמר לי, מה אתה אומר 7 שנים? ולתעמיך, לפי טעמך שבאמת מה שאומרים הפתגמים זה מדויק, אני אשאל אותך פתגם אחר. עד העם ראין שמה שאנשים רגילים לומר, שיטין מנה פרזלה, זאת אומרת, 60 מנה, משקל של 60 מנה של ברזל, תלו לי לבקה בקורנסי. תלו ליתוש בקורנס, בעוקץ שלו. רוצים להגיד שהעקיצה של היתוש היא מאוד קשה. מה, אתה רוצה להגיד לי שבאמת בעוקץ של היתוש אפשר לשים כל כך משקל כבד? מה פתאום? אלא מה תגיד? מהיקה אין דבר כזה. אלא, איו גופי כמה אבי. כמה כבר כל היתוש שוקל. אז לא יכול להיות ששמים עליו משקל כזה גדול. אלא, מה תגיד? במעני דדהו, ביחס ליתוש. אז אומרים שבאמת שמים לו 60 מנה של ברזל על העוקץ, ביחס ליתוש, בקנה מידה שלהם, של היתושים. אבל אותו דבר גם פה, החנמי בשני דדהו. מה שכתוב שהייתה מסוכסכת היתושה עם היתוש 7 שנים, עם הבעיות של השלום בית וכל זה, זה לא מדובר 7 שנים שלנו, זה מדובר ב7 שנים ברגעים שלהם, מה שהם מתייחסים 7 שנים, יחסית לחיים שהם חיים. תננתם, בהמה בעלת 5 רגליים, חמישה, זאת אומרת רגל נוספת. או שאין לה אלא 3 רגליים במקום 4, רגל אחת חסרה. הרי זה מום. מה זה נקרא מום? שאי אפשר להקריב אותה קורבן, היא לא טריפה, רק מום. אמר אבונה, לא שנו שהיא רק מום והיא לא טריפה, אלא שחסר ויתר ביד. שיש או נחסר ביד, הכוונה ברגל הקדמית, רגל אחת נחסרה, או שיש עוד רגל קדמית, זאת אומרת, בקדימה יש 3 רגליים. מאחורה יש רק 2 רגליים. אז היא למעשה רק תהיה בעלת מום, בשביל שלא יוכלו להביא אותה קורבן, אבל לא תהיה טרפה, יהיה מותר לאכול אותה. אבל חסר ויתר ברגל, אם יש רגל אחת פחות ברגליים האחוריות, או שיש עוד רגל שלישית ברגליים האחוריות, טרפה נמי אביה, מיתמה כל יתר כנטול דמי. למה? מכיוון שכל, כשיש אחד יותר, זה כאילו שיש חסרון של אחד. והרי ירך שנטלה טרפה, שהרגל האחורית שנטלה טרפה, אז גם כשיש רגל נוספת טרפה. מה באמת הסיבה? מה אכפת לך שיש לה 3 רגליים? הרשש אומר שברגע שיש 3 רגליים, הרגל האמצעית מנוונת את 2 הרגליים הנוספות, ואז לכן היא נהיה טרפה. מספרת הגמרא, אי חייבתה, דאבלה תרתי סניה דיווי. היה פעם איזושהי חיה, שהיה לה 2 מעיים שנקראים סניה דיווי. סניה דיווי, הכוונה, זה מה שקוראים לזה היום, המאי העיוור. המאי העיוור. מה זה המאי העיוור וכי יש מעיים שרואים? כולם עיוורים, המעיים אין עיניים. אבל הכוונה היא, סן ידי, והתרגום הוא מה ששנוי על הזאבים. סן ידי זה מין סוג מעיים כאלה, שיוצאים באמצע המעיים, יוצא כזה מין צינור, סתום בצד השני, שלשם נכנס ממש מהדברים הכי מעושים. זאת אומרת, אחרי כל העיבוד, מה שנשאר, הצועה, ההפרשות הלא טובות, נכנסים לאותו סניה דיווי. בכל אופן, מה קורה אם יש שניים כאלה? הגיע פעם סיפור של טריפה עם חיה שיש לו שניים כאלה. האם היא טריפה או לא? הייתו לרבינה וטרפה מדי רבונה. הוא אמר שהיא טריפה, כמו דעתו של רבונה, שכל יתר כחסר דמי. זאת אומרת, אם יש לו שניים, זה כאילו אין לו בכלל. אם אין לו בכלל, היא טריפה. והיא שפכן להדד הקשרה, אם יש שני סן ידי ואחד ממש ליד השני, ועוד יש נקב ביניהם והם שופכים מאחד לשני, אז קשרה, למה? כי זה נחשב כאילו שיש פה רק אחד. עוד סיפור, היא גובתה, היה צינור שעשוי מבשר, דהבה נפקה מבי קאסל להובלילה, להובלילה. זאת אומרת, זה היה צינור שמחבר בין בית הכוסות לאמסס, תוך שתי הקיבות, בבימה מעלת גירה. סבר רבה, שהיא למטרפה, מה זאת אומרת? יש פה עוד צינור, עוד מאיים, אז כל יתר כחסר דמי, זה טרפה. אמר לרבון, אמר ברכיה לרבשי, כל הנחי ובריאת האחי יתלעו. לכל חיות השדה יש ככה עוד צינור בין בית הכוסות לאמסס, זה לא טרפה. אז לכן הוא הכשיר. סיפור דומה, אבל ההלכה הפוכה. ההוא גובתה, צינור בשר, דאבה, מעברה, מבי קאסי לקרסה. היה צינור מבשר שהגיע מבית הכוסות לקרס. סבר מר ברבה שהיא להכשורה, כמו שאמרנו, כי הרי אולי גם זה יש הרבה חיות בשדה שיש להם כזה מין צינור. אלו לא. אמר לרב הושעיה, אתו כולו בחד המחית המחתינו, מה את כל סוגי הצינורות אתה הורג באותה הריגה, אתה תופר את כולם באותו תיק, מה פתאום? זה טרפה, זה קשירה, זה שתי דברים אחרים. אי אפשר להשוות בין שתיהם. אי אחד יתמר, איפה שנאמר שזה קשר, יתמר, אי אחד לא יתמר שזה קשר, לא יתמר, וזה בעצם מי מיותר, לכן היא טרפה. העיד נתן ברשילה, מה היה התפקיד של נתן ברשילה? הוא היה רב טבחיה דציפורי, ראש השוחטים של ציפורי. מה הוא העיד? לפני רבי, על שני בני מאיים, שזה הכוונה הדורה קנטה, מה שנקרא, מאיים שמתגלגלים בפנים ככה, כמו כזה מין גליל, היוצאים נה בהמה כאחד, מהקיבה, או אחד מראש הקיבה, אחד מאמצע הקיבה. יוצאים שתיים, שתי בני מאיים, שהיא טריפה. אבל מה? כנגדן בעוף כשרה. למה באמת בעוף זה יהיה כשרה? מסביר רשי, דעוף זמנין דאבי אחי. יש לפעמים שבאמת אצל עוף זה כן ככה. ואף על גב דלא משתכח לאו, אחי קים לאו. אפילו שהם אנחנו לא מוצאים שעוף יש לו שתי מאיים, שתי כאלה מאיים, בכל אופן ככה קיבלו במסורת חכמי ישראל. יש מפרשים שכל עוף דרכו כן. יש כאלה אומרים שכן, זה באמת כן קיים הדבר הזה. איפה באמת רואים שיש לעוף? שתי מאיים, אמר רשי, משום דמין הזפק ועד הקורקבן, קנה של מאין הוא. קנה של מאין אחד, והעוקר היא בני מאיים. זאת אומרת, הזפק, כשהעוף בולע אוכל, זה נכנס מהצינור של המזון, הוושת, לתוך זפק, כזה מין סק שיש מתחת לגרון של העוף. שם האוכל מתרקח, ומשם הוא עובר לקורקבן, שזה המעיים בעצם של העוף. עכשיו, הדרך שיש מהזפק ועד הקורקבן, זה גם כן סוג של מעיים. יש ככה בין הזפק לבין המעיים, יש כזה מין, בין הזפק לבין הקורקבן, גם כן יש כזה מין דרך של סוג של מעיים. אז זה המעיים הנוספים שיש לו. הרי איך זה הולך? יש את הוושת, משם יש את הזפק, שזה הסק שמצטבר האוכל, משם הוא עובר דרך כזה מין מאיים קטנים לקורקבן, שזה הקיבה של העוף, ומהקורקוון הוא עובר למעיים. זאת אומרת שיש פעמיים מעיים, לפני הקורקוון ואחרי הקורקוון. אז כל עוף יש לו שתי מעיים, ככה אומר מסביר רש"י. כן, אז אומר, יש את המעיים של בין הזפק לבין הקורקוון, ובראש הקורקוון יוצאים בני מעיים גמורים. אז יש פה פעמיים מעיים בכל סוגי העופות. אז אם כן, לכן בעוף, כשיש שתי מעיים, במה דברים אמורים ששתי מעיים בבהמה זה טריפה? שיוצאים בשתי מקומות, באמצע ובראשה. אבל יוצאים במקום אחד סמוך, וקלין, הם מתחברים עד אחרי הפיצול כאצבע, כשרה. זאת אומרת, אם הם מתחברים בכאצבע, כשרה. מה זאת אומרת? יש בזה שתי דעות. פליגי בא רב עמי ורב אסי. אחד אמר שמתי הבהמה כשרה, הוא דהדרי וערבי שתי המאיים. זאת אומרת, מדובר פה שהמאיים יצא מאיים אחד ממקום אחד, מאיים שני ממקום שני. אז אם אחרי עובי של כאצבע, שתי המאיים מתחברים חזרה מיד יחד, אז כשרה. זה דעה אחת. וחד אמר, אף על גב דלא אדרי וערבי. דעה אחרת אומרת שאפילו אם המאיים נשארו בנפרד לכל אורך הדרך, גם כן תהיה כשרה. שואלת הגמרא באמת למה? ביש למה? למען דאמרו דאדרי וערבי. לפי הדעה שתוברת שהם חוזרים מיד ומתערבבים שני המאיים יחד אחרי עובי של טפח. אז מובן, היינו דקטני עד כאצבע, לכן כתוב שהיא תהיה כשרה רק אם הם עד כאצבע שני מאיים. כי מיד אחרי שיעור של כאצבע הם כבר מתחברים יחד. אלא למען דאמר אף על גב זה לא אדרי וערבי. לפי הדעה שסוברת שאפילו שהם לא מתערבבים אחר כך שתי המאיים, אלא הם נשארים נפרדים לכל אורך הדרך, מהי עד כאצבע? מה אתה אומר שעד שקשור כאצבע? איפה כאצבע? הם הרי נשארים נפרדים לכל אורך הדרך. אומרת הגמרא עד כאצבע מלמטה. מדובר פה עד כאצבע מלמטה, דהיינו, הם לכל אורך הדרך באמת שתי מאיים נפרדים, אבל ממש סמוך לפי הטבעת למקום היציאה, הם מתחברים יחד בעובי של כאצבע. ואז באמת היא תהיה קשרה. למדנו במשנה רבי יהודה אומר, אם נתלה הנוצה, פסולה. זאת אומרת, שלפי דעתו של רבי יהודה, הנוצות הדקות, שהן כמו פלומה, שעוטפים את התרנגולת, זה ממש כמו אור, ואם ניטל הפלומה הזאת, הנוצות האלה, היא תהיה טריפה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, רבי יהודה ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד, שתיהם מסכימים שהנוצה היא כמו אור. רבי יהודה, הדה אמרן, שהוא סובר שהנוצות, אם הם אוסרו מהעוף, היא נחשבת כמו גלודה, כמו עוף שניטל ממנה האור. רבי ישמעאל, דתנן, רבי ישמעאל אומר, הנוצה מצטרפת לפיגול. אם עשו מליקה בעוף לשם להקטיר כזית מבשר ביחד עם נוצה, שהנוצה משלימה לכזית, חוץ לזמנו, אז העוף הזה, הקורבן עוף הזה נהיה פיגול. רואים מכאן שזה נחשב כמו אור, שכמו שאור מצטרף לכזית של פיגול, ככה גם הנוצה הזאת מצטרפת לכזית של פיגול. זה רבי ישמעאל. אז רואים מפה שגם רבי ישמעאל וגם רבי יהודה סוברים שהנוצה נחשבת כמו אור, אז הם אומרו דבר אחד, אומרת הגמרא לא חייב להיות. יכול להיות שכל אחד מהם חולק על השני. אמר רב דילמה לא היא, עד כאן לא כאמר רבי יהודה הכה, אלא לעניין טריפה שהנוצה נחשבת כמו אור. דלק עמידי דמגין עליה. אין שום דבר שמגן על העוף ברגע שניטלו ממנה הנוצות. אבל עניין פגולי כרבנן סביר עלי. אבל עניין פיגול, ומסכימים כמו דעת רבנן, שזה כן יהיה פיגול. שזה לא יהיה פיגול, שזה לא יצטרף הנוצות. ועד כאן לא כאמר רבי ישמעאל הטעם, שהנוצות מצטרפים לפיגול, אלא לעניין פגולי. למה? כי בפועל הנוצות האלה נאכלים. אבל לעניין טריפה, הגון לא מגין, אבל לעניין טריפה, זה שאין נוצות, אין הגנה לעוף. אז אם כן, העוף כן יהיה טריפה. לגבי זה, זה לא נחשב כמו אור. זאת אומרת, לעניין זה, זה באמת לא מגן, זאת אומרת, שזה לא נחשב כמו, זאת אומרת, גם בלי הנוצות, העוף יש לה הגנה, כי הנוצות לא מגינים שום דבר, לכן לא תהיה טריפה גם בלי הנוצות. אומרת המשנה, אחוזת הדם, מה קורה אם פתאום הבהמה או העוף יתרבה להם הדם ויש חשש שהם יחנקו, ככה יש מסבירים. והמאושנת, או שהיא נפגעה משאיפת עשן, צריך להסביר. והמצוננת, היא הייתה חולה בגלל צינה, ושאכלה ארדופני, היא אכלה סם שזה רק של בהמה ולא, סם המוות של בהמה ולא של אדם, ושאכלה צועת התרנגולים, שזה גם כן סם המוות לבהמה ולא לאדם, או ששתת מים הרעים, שבהמה למשל ששתתה מים שנשארו גלויים ויש חשש שיש שם הרס של נחש בפנים. כשרה. למה? כי אין פה פגם בשום איבר. אלא יש פה רק חולי. זו דוגמה של מסוכנת שאפשר מהר לשחוט אותה והיא תהיה כשרה. טריפה זה לא הכוונה דבר שלא יכול לחיות. טריפה המשמעות של זה שיש פגם באיברים של הבהמה או של העוף. אבל כאן אין שום פגם. שמה מוות, החליש אותה. ריבוי דם החליש אותה, עשה לה חולי, צינה. אבל אין פה שום פגם באחד מהאיברים, לכן היא תהיה כשרה. אכלה סם המוות אפילו לאדם. סם שהוא מוות גם לאדם. או שהיא קישה נחש, יש לה ארס עכשיו בתוך הגוף. מותרת משום טריפה, עוד פעם, אין פה שום פגם באיברים. אבל מה, אסורה משום סכנת נפשות? אדם ילך יאכל בהמה שיש בה ארס. אדם יאכל בהמה שיש בה סם המוות, זה סכנה. אבל אין פה עניין של טריפה. אמר שמואל, אל איתה חילתית, שזה דבר מאוד מאוד חריף. טריפה. מה הייתה? עמד מנקבה למעיינה. זה מנקב לה את המעיים, מרוב החריפות שלו. מטיב רב שיזבי, ברייטה. אחוזת אדם. בהמה שפתאום מתרבה לאדם, ויש חשש שיתחנק מזה. והמאושנת, שנפגעה משאיפת עשן. ושאכלה ארדופני, שזה שם לבהמות. ושאכלה צועת תרנגולים, שזה גם סם של בהמות. ובנוסף לזה, שתת מים הרעים, שנפסלו בגלל גילוי, התגלו מדי הרבה זמן, יש חושב שהנחס יטיל שם הרס, כמו שראינו במשנה עכשיו. אל איתה תיאה, תכף הגמרא תגיד בדיוק מה זה, אבל הרעיון, שזה עשב מאוד מר, או חילתית, נתן לה לאכול, חילתית, ו... כן, חילתית זה גם כן דבר מאוד מאוד חריף. ופלפלין, כל הדברים האלה מזיקים לבהמה. אכלה סם המוות, כשרה. צריך שים לב. קודם כל יש כאן את העניין של החילתית, שאמרנו שאם אכלה חילתית, אמר שמואל טריפה, כאן כתוב כשרה. אכלה סם המוות, למדנו במשנה שזה טריפה, שזה סכנה, אסורה משום סכנת נפשות. וכאן כתוב אכלה סם המוות, כשרה. הקישה נחש, או שנשכה כלב שוטה, יש לו רוח רעה, לא עלינו, מותרת משום טריפה, אבל ואסורה משום סכנת נפשות. בכל אופן, קשיא חילתית החילתית, שמואל אומר שאם הוא יכיל אותה חילתית היא טריפה, וכאן בברייתא כתוב שהיא תהיה כשרה. קשיא, סם המוות, הסם המוות, במשנה כתוב שהיא אסורה משום סכנת נפשות, בברייתא כתוב שהיא מותרת. אומרת הגמרא, חילתית החילתית לא קשיא. כאן בברייתא שמתירה לאכול, אם היא אכלה חילתית, את הבהמה, בעלין. היא רק אכלה את העלים של החילתית, זה לא כזה חריף. כאן, ששמואל אומר שזה אסור אם היא אכלה חילתית, מדובר בקרטין, היא אכלה את הגרגירים של החילתית, זה ממש שורף את המעיים, היא טריפה. סם המוות, הסם המוות גם כן לא קשיא. מה שכתוב בברייתא שהיא מותרת לאכילה, דידה. זאת אומרת שזה סם המוות רק לבהמות, אבל לא לאדם, לכן זה לא סכנה לאכול בהמה שאכלה סם המוות לבהמה. מה שהמשנה אומרת שאסור לאכול בהמה שאכלה סם המוות, אסור לאכול ממנה כי זה סכנה, מדובר פה שאכלה סם המוות לאדם. שואלת הגמרא, רגע, סם המוות לבהמה, אם מדובר פה בברייתא, היינו ארדופני, כבר כתוב שאם אכלה ארדופני שזה סם המוות לבהמה, שהיא מותרת. אומרת הגמרא, טריגמלי, סם המוות, יש שתי סוגים סם המוות, ארדופני וסם המוות רגיל, אבל שתיהם של בהמות. מה היא תיאה? מה זה הסוג עשב הזה שנקרא תיאה? אמר רב יהודה, עיקרא דמריריתא, זה שורש שנקרא אקוניטון, יש כאלה קוראים לזה היום כובע הנזיר, חונק הדוב, סוג של עשב מסוים, אבל מאוד מר, מאוד מר. אמר רב יהודה, היימן דאכיל טילטה טיקלי חילטית. אדם אוכל משקל 3 שקלים של חילטית. עלי בריקנה, כשעדיין הוא לא אכל, לפני האכילה. משתלח משחי. מהחום שהגוף שלו מקבל, האור שלו חלילה יכול להתנתק מהגוף, להתקלף. אמר רבי אבאו, בדידי אב העובדה, הייתי פעם כזה סיפור אומר, ואח לי חד טקלה חילטיתה. הוא אכל משקל 1 שקל של חילטית, וזה כל כך חימם אותו, ולא דייתווה במאיה משתלח משחי. אם לא שהוא היה מהר מתיישב בתוך מים, לצנן את עצמו, אז האור שלו היה יכול להתקלף. וקיימתי בעצמי החוכמה, תחיה בעליה. זה שהיה לו את החוכמה לדעת להיכנס למים צוננים, החייתה אותו שהאור שלו לא התקלף. אמר רב יוסף, היי מן דאכיל שיצרי ביי. אדם אוכל 16 ביצים, בנוסף לזה הוא אוכל ארבעה אגוזים, בנוסף ושב בוטיטה דפרחי, 7 גרעיני צלף, ו2/4 דובשה, 2/4 לוג של דבש, מתי? בתקופת תמוז, ועוד עלי בריקנה, עוד אוכל את זה לפני האוכל, מתעקר טליה דליבי, מתעקר לו, כל עיקר החיבור של הלב שלו נעקר, מדובר פה שהוא אכל את הכל, את כל הדברים. מספר את הגמרא, הוא בר טוויה, דעתה לבי רש גלותה, היה פעם איזשהו צבי צעיר שבא לפני ראש הגולה, דאבה מפסקן קראן בטרייתה, נחתכו רגליו האחוריות של אותו צבי. בד כעיריו בצומת הגידין ואח שרי. הוא בדק אותו בצומת הגידין וראה שזה בסדר, הכשיר אותו. סבר למיכל מיני באומצה. הוא רצה לאכול ממנו, לא צלוי כל כך בתנור, אלא מולח אותו מאוד וצולים אותו קצת על הגחלים. ככה מסביר רשי. ככה הוא רצה לאכול אותו. אמר לי שמואל, לא חייש מר. כיוון שנחתכו רגליה לניקורי, אולי נחש הקיש אותה, ולכן נחתכו רגליה. עכשיו זה עשו משום סכנת נפשות, אמר לי, נו מה התקנת, איך אני באמת יכול לבדוק דבר כזה אם הקיש אותה נחש או לא? נוטווי בתנורה דהי בדיק נפשי, שים אותה בתוך התנור, ואז היא בעצמה תראה לך אם נחש אותה, נשך אותה נחש או לא. מה באמת קורה? אוטווי, הוא הושיב אותה בתנור, נפל תלחי תלחי, נפל מן החתיכות חתיכות, שזו הוכחה הכי גדולה שבאמת הגיש אותה נחש. קרי שמואל עלי דרב, לא יענה לצדיק כל אבן, משמיים סביבו שלא יענה לצדיק שום אבן שלא יאכל חלילה וחס מצבי שהקיש אותו נחש. ולכן הזדמנתי משמיים לבוא להציל אותו. קרי רב עלי דשמואל, איזה אדם חכם אתה, כל רז לא אניס לך, איך אתה ידעת את הדבר הזה, שבזה שהרגליים שלו הם פשוט מאוד נחתכו, הרגליים שלו האחוריות, אמרת שזה אולי בגלל הקשה של נחש, כל רז, כל דבר סוד, לא נסתר ממך. עד כאן השיעור על דף נון ח'.